אנחנו נמצאים עכשיו במרכז הרוחני ערבה במואה, שאותו יסדה, ואיתה יש לי הכבוד לשוחח עכשיו, למה דבורה לה. וקודם כל אני הייתי רוצה לספר לכם, המאזינים שלא מכירים, לספר לכם מי היא. למה דבורה לה התחילה את הקריירה שלה כבעלת תארים מתקדמים במתמטיקה ובמדעי המחשב. היא לימדה מתמטיקה באוניברסיטאות שונות במשך 20 שנה. היא עבדה במעבדות בל בארצות הברית. היא עבדה במחקר אנליטי עבור חברה פיננסית בוול סטריט. ויחד עם זאת, היא כבר שנים רבות מתרגלת ומורה של לימודים בודהיסטיים, בעיקר במסורת הטיבטית. היא תלמידתו של קן רינפוצ'ה גשל לוסנג טרצ'ין, זיכרונו לברכה, שהוא מאסטר, היה מאסטר בטנטרה בודהיסטית, ונחשב לאחד מענקי הבודהיזם הטיבטי בדורנו. היא גם תלמידתו של גשל מייקל רוץ', שהיה האמריקאי הראשון שהשלים תואר גשל במנזר טיבטי. ומורים חשובים נוספים שלה הם ארט אנגל, למה קריסטי מקנלי, הוד קדושתו הדלאי למה, זופה רינפוצ'ה, למה רינפוצ'ה ואחרים. היא השלימה תוכנית לימודים בת 6 שנים בלימוד בודהיסטי מתקדם באוניברסיטת דיימונד מאונטן באריזונה בארצות הברית. ובאפריל 2014 היא סיימה ריטריט מבודד של למעלה מ3 שנים באותו מקום, באוניברסיטת דיימונד מאונטן. למה דבורה לה מלמדת שנים רבות דרמה וכתבים אחרים ממסורת הדרמה והיוגה העתיקות של הודו וטיבט בארצות הברית ובארץ. היא הייתה חלק מסגל ההוראה באוניברסיטת דיימונד מאונטן, ולימדה שם תקופה ארוכה. היא סיימה להעביר בשפה העברית את תוכנית הלימודים שנערכה במקור על ידי גשם מייקל רוץ', ומכסה את כל החומר שנלמד באופן פתוח במנזרים בודיסטיים טיבטיים של זרם הגלוקפה, והיא מתכננת בשנים הקרובות להקדיש את עיקר זמנה להעביר לתלמידים בארץ את המסורת האותנטית כפי שהיא למדה אותה, של הלימוד המתקדם של הבודהיזם הטיבטי במסגרת המרכז הרוחני ערבה שאותו היא יסדה ובו אנחנו יושבים כעת. למה דבורה הלה תרגמה וממשיכה לתרגם לעברית טקסטים קלאסיים של הבודהיזם הטיבטי ושל מסורת היוגה, ומקדישה מאמצים ומשאבים רבים לטיפוח הדרמה והשלום באזורנו. בסופו של סוף שבוע מופלא ומרגש, אני זכיתי להיות, לבלות אותו כאן אצלכם, במקום שאת הקמת ומובילה. אני רציתי לבקש ממך שתספרי לנו כמה דברים על, קודם כל, מה הביא אותך לרצות להביא את המסורת הטיבטית, בעצם להקים פה מנזר בעברית לתלמידים מקומיים, ואיך את קושרת את זה לנושא של השלום?
שאלה מצוינת. התשובה אולי קצת מפורטת. אז הרבה שנים למדנו את הלימוד, ואחר כך תרגלנו אותו. תרגלתי אותו מחוץ לריטריט ובתוך ריטריט. עוד לפני שנכנסתי לריטריט הארוך, עשיתי הרבה ריטריטים קצרים יותר, בני חודש. ולימדתי הרבה שנים בארץ את החומר הפתוח. וגם מהחוויה האישית שלי, וגם מחוויה של תלמידים, תלמידים חזרו שוב ושוב וממשיכים לבוא שוב ושוב, ולהגיד כמה הלימוד משנה את חייהם. כמה ההבנה של החוכמה שהבודהיזם הטיבטי מקנה והיישום שלה בחייהם, אנחנו מלמדים באופן שהוא מאוד יישומי לחיים, ללכת לקחת הביתה וליישם את זה במשפחה, בעבודה, ביני לבין עצמי. שינה את חייהם. מערכות יחסים השתפרו, קריירות השתנו, מצבים כלכליים השתנו. במידה כל כך מובהקת ובולטת, שאנשים רצו להמשיך ללמוד. וההשקעה שנדרשת מתלמידים במרכז הזה היא מאוד גדולה. כדי להיכנס ללימוד לשלב המתקדם, הם צריכים להשלים מה שאנחנו קוראים 33 תעודות. אני חושב שבערך של אולי עבודה לתואר ראשון, אולי שני אפילו באוניברסיטה, הם צריכים להשלים את כל העבודה הזאת לפני שהם יכולים להתקבל ללימוד המתקדם. אז רק להעיד שהתמורה שהם כבר ראו בחייהם היא מספיק עוצמתית כדי להניע אותם לעשות את כל העבודה הזאת ולהמשיך הלאה. וזה גם מה שכל כך אטרקטיבי בשבילי, להביא את הידע הזה לחיים של אנשים, כדי שהם יוכלו לעבוד איתו ולהתמיר את חייהם. ואז הם עצמם הופכים למורים, וזה ממשיך להתגלגל, ומעגלים הולכים וגדלים שרוכשים את הידע, רואים את הברכה של הידע הזה, ואני כבר פוגשת את הנכדים האדרמים שלי, וכבר הנינים שלי, וכך הלאה, כי זה כבר כמה שנים זה ממשיך להתפשט, וזה נותן הרבה סיפור. מעבר לזה, אנחנו מקנים פה את הלימוד המתקדם, והלימוד המתקדם יכול להביא את התמורה שחלה אצל אדם לרמה הבאה, לרמה שמאפשרת להם לא רק לשפר מערכות יחסים ומקומות עבודה ולמצוא משמעות בחייהם, שהרבה אנשים מדווחים על הדברים האלה שהחיים קיבלו משמעות ויש תחושה של שליטה בחיים. זאת אומרת, זה כבר לא דברים קורים לי בלי שיש לי שליטה עליהם. הם מבינים את המנגנון, איך דברים עובדים, ומתחילים לעבוד עם המנגנון הזה, ובהדרגה להשיג שליטה בחייהם, ולכוון את המעשים שלהם ואת החיים שלהם לכיוונים רצויים, לכיוונים שמביאים רווחה ואושר לעצמם ולסביבה שלהם. בלימוד המתקדם שאותו אנחנו מעניקים כאן במרכז רוחני הרבה, הם יכולים להביא את הטרנספורמציה הזאת לרמה הבאה, שמאפשרת, מעבר ליתרונות שכבר מניתי, מאפשרת להם לפתח את התודעה שלהם לרמה הרבה יותר עמוקה והרבה יותר מקיפה, ומאפשרת להם לעלות למצב תודעה שאנחנו לא פוגשים באופן רגיל, למצב תודעה שיש לו יכולות הרבה יותר עוצמתיות. ומכאן, לקשר לשאלה שלך על השלום, כדי להביא שלום, אנחנו בלימוד שלנו אומרים שחשוב מאוד לפעול בחוץ וליצור דיאלוגים בין צדדים וכך הלאה, שבזה את מומחית, ולכן היית כל כך אטרקטיבית לנו, לי, להביא אותך לפה ללמד אותנו, ועוד מעט...
אני רוצה לשמוע עוד מעט למה הזמנת אותי.
כן, כן. אבל אנחנו אומרים שמעבר לעשייה ולדיאלוגים, ולקירוב לבבות וכך הלאה, שזה נחוץ לגמרי וצריך להמשיך לעשות את זה ברמה הולכת וגוברת. מעבר לזה, אנחנו אומרים שכדי שאנחנו נחווה בעולמנו שלום, אנחנו צריכים לעשות שינוי פנימי. אנחנו אומרים שהסיבות לכל מה שאנחנו חווים בעולמנו נמצאות בתוכנו. ואם אנחנו חווים בעולמנו קונפליקטים ואלימות ומלחמות, זה בגלל שעדיין יש אצלנו זרעים רדומים, ואולי יותר מודעים או פחות מודעים, תלוי בכל אחד, של התנהגות תוקפנית או התנהגות אלימה, בין אם זה בעשייה, בין אם זה במילים, בדיבור, בין אם זה מחשבות, למשל מחשבות של שמחה לעד או רצון רע וכך הלאה. אנחנו אומרים שכל הדברים האלה משאירים רישום בתודעה שלנו, והם אחר כך מתחילים לעצב את עולמנו. ואם אנחנו רוצים לשנות את המצב של לחיות באזור שיש בו אלימות, מעבר לעשייה בחוץ, אנחנו גם צריכים לעשות את התמורה העמוקה בפנים. ותמורה העמוקה בפנים זה עבודה גדולה. זה עבודה מאוד גדולה, כי חלק מהזרעים האלה לא מודעים לנו בכלל. וכדי שנהיה מסוגלים לעשות תמורה ברמה כל כך עמוקה, אנחנו זקוקים לכלים מאוד עצמתיים, וזה מה שהלימוד המתקדם מעניק.
תודה, ואני באמת סקרנית לדעת, קודם כל, אם את יכולה לספר קצת יותר מה את מצאת בשיטה של תקשורת לא אלימה, או תקשורת מקרבת, מה את מצאת בזה שרלוונטי לעבודה שלך?
כן, שאלה נפלאה. אז קודם כל אני פגשתי את חגית בסדנה אחרת, שהתקיימה גם כן כאן, אבל במסגרת אחרת, ושמעתי אותה מעבירה את הסדנה, ומלמדת על תקשורת מקרבת ולא אלימה, והתרשמתי עמוקות מהעבודה הישירה עם חמלה בתוך העבודה הזאת, והיישום שלה בשטח. כי בלימוד שלנו אנחנו מדברים הרבה מאוד על פיתוח חמלה, על הצורך ועל החיוניות של פיתוח חמלה, אנחנו מדברים על חמלה וחוכמה, ואנחנו אומרים שכדי שאנחנו נרכוש את החוכמה העמוקה שתאפשר את הטרנספורמציה העמוקה, אנחנו חייבים קודם כל לפתח חמלה, כי זה מה שמתחיל לפתוח את ליבנו, ובלי זה חסרים התנאים שיאפשרו לפתח את החוכמה שאנחנו רוצים להשיג. מעבר לזה שהחמלה עצמה היא ערך כל כך נשגב ונפלא לחיות לאורו ולחיות ככה את החיים. אז אנחנו מדברים על זה הרבה, ואנחנו מלמדים על זה הרבה, ואנחנו מלמדים שיטות לפתח חמלה. אבל לפעמים מה שראיתי זה שהלימוד נשאר לפעמים בגדר לימוד ותיאוריה. ולפעמים כשנתקלים במצבים שבהם יש רגשות חזקים מעורבים, אנשים לא תמיד יכולים ליישם את הלימוד במיידי. הרבה עושים את זה, ובסופו של דבר הם כאן בגלל שהם עשו יישום, אבל עדיין אנחנו שומעים גם בתוך הקהילה וגם כשאנשים מדווחים על שיחות בבית וכך הלאה, אז אנחנו רואים שיהיה נפלא ליישם את החמלה בצורה מאוד שנכנסת לתוך החיים שלנו בספקטרום גדול יותר של מצבים. ובזה כל כך התרשמתי בלימוד שפגשתי אצלך, כי הלימוד בעצם נוגע בכל אינטראקציה שיש לנו, בכל אינטראקציה שיש לנו עם אנשים אחרים, איך אנחנו יכולים לתוך האינטראקציה הזאת להביא את החמלה. כי כולנו אנחנו פוגשים אנשים שאולי מעליבים אותנו, אולי מתקיפים אותנו, או אנחנו מרגישים מותקפים בלי שהם אולי מתכוונים להתקיף, ויש לנו אינסטינקטים שמובנים בנו מאוד חזק, להגיב מהמותן ולהגיב בהתרסה חוזרת או בהתגוננות או בהאשמה חוזרת, ואנחנו אומרים שכשאנחנו מגיבים ככה אנחנו רק משמרים את הסבל שלנו ויבואו עוד האשמות והתרסות וכך הלאה. אבל אנחנו לא תמיד יודעים להתגבר מהר על הדחף להגיב בצורה כזאת, ולכן השיטה של התקשורת המקרבת אני מצאתי שהיא מאוד אטרקטיבית, היא אישית גם על ידי החינוך להתגבר על הדחפים האלה שהם קיימים בנו, מובנים בנו ולא משרתים אותנו. אז היישום של החמלה באינטראקציות שיש לנו עם אנשים הוא קודם כל עוזר לנו למנוע את כל הסבל שבא מזה שאנחנו מגיבים עין תחת עין ונזיפה על נזיפה וצעקה על צעקה וכל זה שרק משמר את המעגל של הסבל. שנית, הוא מאוד עוזר להרגיע אצלנו את מה שאנחנו קוראים נגעים רוחניים, את הרגשות הקשים, את הרגשות שאוכרים את שלוות ליבנו. אנחנו מראש לא נותנים להם לשחק תפקיד כל כך חזק בחיינו באמצעות השיטה הזאת. שלישית, אנחנו מלמדים מאוד חזק את הערכים של החלפת עצמי בזולתי, הוקרת הזולת. זה לימוד מאוד דומיננטי אצלנו. אבל כשיש את הדחף האינסטינקטיבי הזה להגיב ולהתגונן ולהאשים, אנחנו שוכחים לעשות את זה. והדרך הזאת מאוד עוזרת ליישם את העקרונות הנשגבים האלה של עשייה אלטרואיסטית, עשייה למען הזולת, ממש בשטח. ולדעתי מאוד מאוד מזרזת את התהליכים. ובדרך מרגיעה אותנו, ומורידה סבל בחיים שלנו, משמחת את האנשים סביבנו. כל המטרות שאנחנו, שהן בעצם משותפות. שהן בעצם משותפות. ומצאתי שזה כלי מאוד יישומי, מאוד מפותח כבר, והאופן שבו את מציגה את הדברים מאוד קסם לי. היכולת שלך, המיומנות שלך והכישרון שלך לעזור לאנשים לעבור מעבר או מתחת למקומות שבהם הם נתקעים בתקשורת שלהם, ולמצוא את השפה המשותפת, ולמצוא את החמלה ואת הקשר עם הזולת, ולשים את המטרה של טובת הזולת יחד עם, כלא פחותה ממה שאני רוצה להשיג לעצמי, מאוד קסמו לי, מאוד קסמו לי, וחשבתי שזה כלי נפלא שכל אחד צריך לרכוש.
כן, אני שמחה מאוד לשמוע. אני גם שמתי לב לעוד משהו, שיש לך יחס מאוד מכבד ומאמץ, מחבק, גם מסורות אחרות רוחניות וגם דתות אחרות. שמתי לב למשל להתייחסות המאוד מכבדת ליהדות. הבנתי שיש פה גם פעילות עם ערבים. איך זה להיות בודהיסטית דתית? ולחבק גם דתות אחרות.
שאלה טובה, תודה רבה. אנחנו חושבים שזה בלתי נפרד מלהיות בודיסט. זה בלתי נפרד. כמה תשובות, כמה אספקטים לתשובה. אחד, שהבודיזם חותר להוריד הפרדה בין אנשים, ולא ליצור הפרדות בין אנשים. אני רוצה גם קצת כאילו לסייג את הדוד בודיסטית. זו תווית שעלולה להישמע כמפרידה. במידה שהיא כזאת, אז אפשר לוותר עליה. הלימוד שלנו מטרתו להביא להבנה וליישום ולחיים שבהם אנחנו בהדרגה מטשטשים את הקווים שמפרידים בינינו ובין הזולת. מתוך ההבנה שהחוכמה הזו מלמדת, שהזולת הוא בעצם השלכה שלנו. אז אנחנו בהחלט לא מעוניינים להשתמש בלימוד כמשהו שיפריד אותנו מאחרים, להפך. אז זה אספקט אחד. שנית, אנחנו סבורים שדרכים רוחניות שונות משרתות אנשים שונים בשלבים שונים של חייהם. ואנשים שמוכנים עכשיו לדרך הרוחנית של יהדות או של אסלאם או נצרות או דרכים רוחניות אותנטיות. אנחנו לא מדברים על איזה פריקים, אנחנו מדברים על מסורות אותנטיות. יש להם מקום, יש להם חשיבות, הם משרתות אנשים, הם מקדמות אנשים. ומה שמקדם אנשים, אנחנו רוצים לקדם גם.
ביחד עם זאת, אנחנו באמת רואים שדתות הרבה פעמים הפרידו בבני אדם, והיו מקור למלחמות ולשנאה ופחד.
כן, זה נכון, זה קרה וזה עדיין קורה. ואנחנו חושבים שזה סילוף של דת, שבמידה שדבר כזה מופיע, הוא מעיד על אי-הבנה של הערכים של אותה דת מלמדת, והנחה שהדת היא אותנטית. מה זה דת אותנטית? או בהכללה גדולה יותר, דרך רוחנית אותנטית. כזו שקודם כל יש בה מרכיב חזק של חמלה. אם אין מרכיב כזה, אני לא קוראת לזה אותנטית. אז יש מרכיב חזק של חמלה, יש מרכיב חזק שמעודד אנשים לעשיית הטוב. וכשהמרכיבים האלה ישנם והם חזקים, אז זאת דרך שהיא ראויה. ואנשים שונים יבחרו בדרכים שונות לפי נטיות ליבם, שנקבעו על ידי עצמאים השונים בחייהם. הבודיזם הוא מאוד לא מיסיונרי. אנחנו לא חושבים שכל אחד צריך להיות בודיסט. כל אחד, אם הוא נמשך לדרך הזאת, אז יופי. אבל אם לא, אנחנו רוצים לעודד אותו ללכת בדרך הרוחנית שלו, כי היא מקדמת אותו. ואנחנו סבורים שלנסות לשלוח מישהו מהמסורת שבה הוא נמצא, אם הוא לא מוכן לעבור למקום אחר, יגרום לו נזק. כי הוא עלול להישאר בלי דרך, וזה הרבה יותר גרוע מאשר להיות בדרך, שאולי שונה משלנו. אז אנחנו מאוד מכבדים, מוכירים ומעודדים אנשים בדרך הרוחנית שלהם. ואנחנו חושבים שזה בדיוק מה שמאפשר לנו לסגשג בדרך הרוחנית שלנו.
ואתם גם מזמינים לכאן אנשים מדרכים רוחניות אחרות?
כן, אנחנו מזמינים.
שיפגשו אתכם?
כן, כל הזמן, באופן קבוע. יש לנו אורחים מוסלמים, יש לנו אורחים נוצרים, יש לנו רבנים היו אצלנו, כן. אנחנו גם רוצים ללמוד מהם, ואנחנו גם רוצים לחזק אותם בדרכם. ואנחנו גם רוצים ליצור דיאלוג, ואולי הם יתרשמו מהדרך שלנו, כמו שהיה לנו עכשיו אורח ערבי בשיעור, והוא מאוד נהנה והתרשם מהשיעור שלו, והוא לא הרגיש מאוים על ידי אלימות. ולמעשה, את קראת לבודיזם דת, אבל יש הדלאי לאמה אמר פעם שהבודיזם זה מין חיה מוזרה כזאת, אנשי הדת קוראים לזה מדע, ואנשי המדע קוראים לזה דת. אז זה לא בדיוק דת, זו דרך רוחנית מסוימת שמקנה חוכמה מסוימת ושיטה מסוימת, ואנחנו גם משתדלים ללמד אותה באופן שאדם מוסלמי יכול ללמוד אותה ואדם נוצרי יכול ללמוד אותה, והיא לא מאיימת על דרכם, הם יכולים להישאר בדת שלהם ולאמץ את הידע של הדרך הזאת, וזה גם הניסיון שלנו. אנשים שעובדים איתנו, ועובדים איתנו אנשים על טקסטים ממסורות אחרות, הם כולם אומרים כמה הם נתרמו וכמה זה עזר להם להבין את הדרך שלהם.
כן.
וזאת גם הייתה החוויה שלי בהתחלה, כשרק התחלתי ללמוד בודיזם, הייתה לי חוויה, של הבנת היהדות יותר עמוקה ממה שהייתה לי קודם.
תודה רבה לך.
כן.
אני מקווה שגם אתם הקהל שלנו וגם המאזינים שיקשיבו לשיחה הזאת יתרמו ויקבלו השראה מהאופן שבו את פועלת, שמה שהבאת לפה שאני מוצאת שהוא מאוד חדשני ויוצא דופן באזור שלנו. אני מקווה שעוד ועוד אנשים יתרמו וירצו, יתעודדו לעשות דברים לא רק למען עצמם אלא למען החברה סובבת אותנו, המרקם הגדול יותר שאנחנו, כל אחד מאיתנו שייך אליו.
ואני רוצה להודות לך על הביקור שלך אצלנו, ועל הנתינה השופעת ללא תמורה, באופן כל כך נדיב. את רואה הנדיבה שלך לקהילה שלנו. אנשים יצאו נפעמים ונתרמו מאוד מהסדנאות שהעברת כאן, ומבקשים עוד. מה שמעיד שיש מקום להשלים את הלימוד שלנו בשיטות כאלה יישומיות שמיישמות את החמלה ממש בחיי יום יום. אז אני מאוד רוצה להודות לך ואת מאותת לבוא ככה ולתת מזמנך באופן חופשי כל כך. ויש לנו כאן תרומות שאנשים תרמו כאות תודה לך חגית, ואנחנו מאוד מתכבדים להעניק לך אותם. אני רציתי לתת לך מתנה אישית ממני. פשוט להודות לך על הנדיבות היוצאת דופן שלך, לבוא ולתת מעצמך בצורה כל כך, בלי הגבלות, מלב שלם. פשוט נתינה, ובשמחה גדולה. תודה רבה.
תודה רבה. אני רק רוצה להדגיש שקיבלתי המון. לא באתי ללא תמורה. קיבלתי תמורה מעל ומעבר למה שחלמתי. תודה רבה.
תודה רבה לך. תודה רבה.
תודה לכם שהייתם נוכחים.
ושתהיה נסיעה טובה ובטוחה. ותודה שהסכמת לרעיון בשעה כזאת.